אלן שלונסקי.
בוקר טוב, מהקור של ירושלים.
כן, שלום רב שובך מארצות הקור אל חלוני, מה קורה?
מה קורה? אני אגיד לך מה קורה. מעולם, לפי דעתי, בתקשורת הישראלית, לא היה כל כך הרבה חומר, ומעולם לא היו פיסוסים כאלה גדולים, בשימת דגש על הדברים החשובים. מתעסקים הרבה בשטויות.
יש הרבה מה לעשות, אבל לפני זה אנחנו רוצים דווקא הפעם קצת להתרחק מהביצה הקטנה שלנו אל ארצות אחרות, אל ארצות הברית הקטנה מעבר לאטלנטי. יש לנו סיפור על מה קורה באמריקה כשפוליטיקאי משקר, ג'ורג' סנטוס, רפובליקאי מהקונגרס של ניו יורק, ותראה איך צולבים אותו בפוקס ניוז על שקר.
עבוד, לפני זה עוד, הוא משקר, הוא אומר שהוא יהודי, הוא לא יהודי. הוא אמר שהוא עבד בוול סטריט, הוא עבד בתור שליח. כאילו, כמות השקרים היא מטורפת, אבל בואו נקשיב.
The truth, being a person of integrity, and if I were one of those in New York's third district right now, now that the election is over, and I'm finding out all of these lies that you've told, not just one little lie or one little embellishment, these are blatant lies. My question is, do you have no shame?
Okay.
Do you have no shame in the people?
ואז הוא אומר לה, אגב, הוא עונה לה, למגישה טולסי מפוקס ניוז, הוא עונה לה, אני יכול להגיד אותו דבר על הדמוקרטים. אבל שם, תורת הבאוטיזם הזה לא עובר, היא לא מרפה ממנו לרגע, ואז היא אומרת לו, אבל אמרת שאתה יהודי, אז הוא אומר לה, אני לא אמרתי שאני ג'ו, אני אמרתי שאני ג'ו איש.
עכשיו, למה אנחנו מעלים את זה? כי אצלנו, שמישהו משקר, לא עושים עניין. ובדיוק אני מספר, בזמן ההקלטה, אנחנו 24 שעות אחרי סיפורה של חיילת מג"ב, שנתקעה, הוזנחה, נשארה בכפר הרם לבד, והצוות עזב אותה. מה הייתה התגובה של משמר הגבול? לא, היו שוטרים על יד, רק לא רואים את זה בתמונה.
לא נכנס לפריים.
והפריים של התמונה פתוח, רואים את הכל, היא לבד. יום אחרי זה מודחים הראש של הפלגה והצוות, וכולם מודחים. אז קודם יש...
אם החנוך לוין היה אומר, אם היו חיילים, למה אתם מפטרים את כולם?
כן, אז בדיוק, אחד. עוד שקר השבוע שעובר, ואף אחד לא שואל, שר החינוך החדש, קיש, אומר על שרת החינוך היוצאת שאשא ביטון, היא העלימה את לימודי התנ״ך וההיסטוריה מתוכנית הלימודים.
לא נכון, כמובן.
שקר. הורידו את בחינות הבגרות. עושים עבודות בשנייה, עושים עבודות בתחום. לאף אחד לא אכפת. לא, לא, כאילו, אתה לא משלם את זה. ולך יש סיפור על השקר.
כן, אני ראיתי התכתבות באחת המועצות המקומיות, שאומרים לשי גליק מארגון בצלמו, שדיברנו עליו גם בתוכנית פה, אומרים לו, מה שאתה כתב זה שקרים. אז הוא עונה, שקר זה גם חלק מחופש הביטוי, לפי חופש הביטוי, מותר לשקר.
נעלמו המילים מפי. כן. בואו נמשיך על הדברים הקטנים שקורים בדרך. אף אחד לא שם לב ששידורי החדשות, או כן שמים לב, שידורי החדשות בירידה מאוד גדולה. בכל המקומות למעט ערוץ 11 ו-14, 12 ו-13 בירידה גדולה. גם בגלל הסטרימינג וגם בגלל לאנשים שנמאס בחדשות, ביום השבעת הממשלה, זה היה שיא הרייטינג הנמוך, כאילו.
זאת אומרת, אנחנו חשבנו איזה דרמה גדולה, אף אחד לא מסתכל.
לא, דרמה אצל הכתבים, אנשים נמאס להם, זה לא מעניין אותם.
בוא, גם יש אנשים שעובדים, שכחנו את זה.
זה שידור, כן, זה שידור משעמם. אגב, אשתי לפעמים באה בערב ואומרת לי, היה פיגוע בבוקר? אני אומר לה, כן, זה רץ מהבוקר. אז היא אומרת, החברים שלך רואים את זה, אנחנו עובדים. אנחנו לא מסתכלים על וויינט ומה שקורה.
תגיד, אבל אתה חושב שאולי הגיע הזמן, הרי בישראל אין ערוצי חדשות רשמיים 24 שעות כמו CNN וזה?
יש. 12 ו-13.
זהו, אז אולי הגיע הזמן שהם ירגיעו שם. יעשו, אפשר לעשות שעה להשבעת הממשלה.
החדשות זה זול. לעשות דרמה בשעה, זה 300-400
דולר. מצלמה, מגיש, בלבלים את המוח.
יש לך כבר את הצוות, אתה מפעיל אותם, אתה יכול לשדר כל היום. רק מה, אנחנו הקליינטים שצריכים לצפות בזה, זה משעמם. ובאותה הזדמנות רצית לדבר גם על עניין של תרבות הסקרים.
כן, אז באולפן שישי ובחדשות 13, אולי נתחיל דווקא בחדשות 13, הם הציגו ביום שישי האחרון סקר מגוחך והזוי, כאילו הבחירות מתקיימות מחר, בסך הכל הם היו לפני כמה חודשיים, ובסקר הזה הם הציגו באופן דרמטי, כאילו פתאום מרץ עוברת, וש"ס מאבדת 3 מנדטים למרץ. עכשיו, זה בדיוק אותו סקר שלפני הבחירות הראה שמרץ, וזאת אומרת, כנראה שיש שם איזו הטייה טבעית, אבל אני מנסה להבין, מה הערך של הדבר הזה? הבחירות היו, כרגע לא היו בחירות, כנראה לפחות כמה חודשים. מה הטעם להראות מספרים שלא תואמים, לא את המציאות, לא את הסטטיסטיקה, לא מבין את זה, גם בחדשות 12, כל אולפן שישי יש, אולי נשמע, השבוע הם שאלו בסקר איזה
משהו. שישי שאלנו, למשל, מה הציפייה הכי גדולה שלכם מהממשלה החדשה? לא מרוצים או חוששים מפגיעה במערכת המשפט. עוד שאלות, בהמשך הפגנות היום, שאלנו, האם הקריאה של אייזנקוט לצאת להפגין היא לגיטימית?
זאת אומרת, לא האם תצאו להפגין?
בתשובה הזו שאלנו גם...
לא האם תצאו להפגין, האם זה לגיטימי להגיד שיוצאים להפגין? מה אכפת לי אם הציבור חושב שזה לגיטימי או לא חושב שזה לגיטימי? פוליטיקה היה מה, לגיטימי להגיד...
לא, אני אגיד לך מה, הם שאלו את השאלה לא נכון. האם הוא כאילו, זה נראה כאילו הוא קורא למרי אזרחי, אם הביטחון המדינה יעמוד בסכנה. זה מה שהוא אמר. ולא אם לגיטימי
ולא אם לגיטימי לזה, אז השאלה לא נכונה. התשובה היא 40-40, זאת אומרת חצי-חצי, ממש, מסתבר שהעם מחולק. אם לא ידעת...
כן, אבל אין לזה שום משמעות.
שום משמעות.
הכמות ששופכים עליך, עוד לפני ארוחת הערב, יום שישי, היא בלתי סבירה.
בוא נשמע אולי, יש לנו את ארץ נהדרת.
בוא נשמע את לפרקליטות, אבל המשטרה...
רגע, אתה עצור.
אתם בעד עונש מוות לפרקליטות ולמשטרה. 40% אמרו שכן, מזעזע. ו-60% אמרו, מה אתה מזדעזע? אתם שאלתם את השאלה.
טוב, דני, אתה יודע, לא צריך על כל דבר לעשות סקר.
כן, שאלנו, האם על כל דבר צריך לעשות סקר? התשובות מפתיעות, אבל קודם הסקר, איזו נעל אתם נועלים...
גם זה אגב סוג של הצלנות, דרך אגב.
זה מאבד את האפקט שלו, שהכמות הסקרים, מספר הסקרים הוא כל כך גדול, כל יום שישי, אתה מאבד...
זה במקום להביא מידע... ובמקום להביא נתונים ועובדות, מה שמביאים זה מה הציבור חושב, זה כמו, אתה זוכר שפעם, אולי כשהיינו יותר צעירים, היה מין כתבות היו מתחילות בשאלנו את האיש בשוק, מה הוא חושב? הלכנו לשוק, שאלנו
זה. לא, אבל זה אותו דבר עכשיו, מליאת המחירים, ששמים מיקרופון, המשכנתה שלי עלתה, באמא שלך, מה חשבת, שכל החיים שם מ-0% ריבית, או הולכים לשוק, זה אי אפשר, המחירים זה כבר עלו ב... תביאו אחד שאומר, זה המצב. אין מה לעשות, בכל העולם זה עולה, אצלנו זה עוד עולה פה, זה אין. אף אחד בשוק, אל תלכו לשוק. באמת, תביאו מגוון של זה, אתה שומע את אותו דבר, את אותה מנטרה, חבל, תיקחו דברים מלפני 15 שנה, תחסיכו.
אתה זוכר שפעם היה, חיים פלטנר היה הולך בערוץ הראשון, אישה זו קונה מרגרינה, לבן, חלב וזה, הולך לקופה, צ'ינג, 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 משלם את כך וכך, זה הזוע.
ואתה יודע שאחרי כתבות של חיים פלט, טוב, אז אבל לא רוצה. היינו, אז את הוריד, אבל היינו צוחקים מהדברים האלה, אבל הוא היה כתב מאוד חרוץ.
נכון.
וידע להביא חומרים. עוד דבר שהקפיץ אותי השבוע, אחד החוקים, הסיכומים של הקואליציה, שאמור לעבור כחוק, הוא חוק שקובע שמי שיקבלו על עצמם, זה נקרא חוק יסוד לימודי תורה. המשמעות היא שמי שהולך ללמוד בישיבה, בסוף יקבל זכויות וחובות כמו מי שהלך לשירות ביטחון. זה מטורף, זה לא הגיוני, זה לא מוסרי. על זה צריך לצאת לרחובות, לא לבטל.
אבל זה קודם כל צריך לדווח, מי דיווח על זה?
כמעט כלום, בקושי גיליתי...
כי אני שמעתי הרבה על החדאפ, על החדאפים שמעתי הרבה.
מי שמחליט להקדיש עצמו ללימודי תורה, יקבל הכרה לצורך זכויותיו. עכשיו, מה זה אומר? שזה יהיה שוויון, יעשה שוויון, בין חיילים לבין לומדי תורה, ואז העליון לא יוכל לפסול את זה, כי זה חוק יסוד. זה, הקעה שלי לא על, על מקבלי החלטות, אני כבר מפסקתי מזמן להאמין, אבל העיתונות בכלל לא מתעסקת עם זה. כמו שאמרת, כלים חד פעמיים, וואו, מלמעלה עד למטה עוסקים בזה, כי זה קעד, זה פשוט, כן. מינויים, מלמעלה עד למטה. הדבר הקלאסי.
הדברים החשובים.
בזה לא מתעסקים, כי זה מסובך, כי צריך להסביר פסקת התגברות וזה, איך אומרים? שיים וניו. על התקשורת אני מתכוון.
לגמרי. טוב, אנחנו מגיעים לנושא המרכזי שלנו היום, שהוא נושא גם עקרוני מאוד גדול של גבולות חופש הביטוי, וזה הסיפור של ישראל פריי, העיתונאי העצמאי החרדי, שהוא...
בוא תסביר בדיוק.
כן, אז בוא נגיד רגע מה היה. ישראל פריי, שהוא עיתונאי חד, ויש אומרו קיצוני, קציאץ לפני איזה חודשיים, שכל הכבוד למחבל שהגיע מהגדה לאזור של קו הירוק, חיפש איש ביטחון לפגוע בו, ראה שאין, לא פגע באזרחים, הלך הביתה. זאת אומרת, הוא עשה הפרדה בין פגיעה בכוחות הביטחון כאילו לגיטימי, פגיעה באזרחים לא לגיטימי. חודש אחרי הוא קיבל לא. זימון לחקירה.
בוא נאמר רגע, גם את הדעה
אני, שלך. אני, הדעה הזאת דוחה אותי, היא לא מקובלת עליי, אבל אני חושב שהיא, חופש הביטוי יכול לשאת אותה. אני חושב שהיא חלק מהדברים, ההפדעה, עצם ההפרדה, בין כוחות ביטחון לאזרחים, אני מתנגד לה.
לא, אני לא יכול לשמוע, כתב ישראלי אומר, מותר לכם להרוג חיילים, בכיבוש אסור לכם לפגוע באזרחים או חיילי עורף שלא נושאים נשק. זה מה שהוא אומר. אני לא יכול לחיות עם זה בשלום.
אני מודה, אני מודה שזה...
זה הגבול, בעיניי זה על גבול הסתה. ראוי לפחות להזמין אותו לחקירה. לא קרה, לא קרה כלום.
לא יודע, אני...
אפשר להזמין אותו לחקירה.
נדבר על זה עוד מעט, בגלל שאנחנו בוא נזכור שהרבה... אז למה איפה ואיפה? למה יאיר נתניהו, או מה שצריך להוציא להורג את אנשי הפרקליטות, שזה ממש קריאה ספציפית לפגוע באנשים מסוימים, למה זה לא מזמין לחקירה? אבל רגע, הזמינו אותו לחקירה.
רגע, שנייה. זה שלא טיפלו ביאיר נתניהו, לא אומר שישראל פריי, הטיפול הוא לא
נכון. השאלה אם ישראל פריי הוא...
אני חושב שהזמנה שלו לחקירה ראוי.
אוקיי, בסדר. תכף גם נשאל את השאלה על הגבולות האלה. הוא לא הגיע לחקירה, הוא חושב שהחקירה הפוליטית...
חמש פעמים.
חמש פעמים. הוציאו נגדו צו מעצר. נגיד שגם זה עוד בסדר, ואז כדי לעצור אותו, עשו שימוש פסול בעיניי. אמרו לו, התקשרו אליו, אמרו לו, יש לנו, אנחנו מקורות, אנחנו רוצים לתת לך חומר עיתונאי, תגיע לטיילת, שם ניתן לך חומר, הוא הגיע לטיילת, קפצו עליו כמה שוטרים. עכשיו, בוא נזכור, א', זה לא בן לאדן. ב', סביר להניח, ישראל פריי, מי שראה אותו, רב אוף בורקס, אפשר להעביר גם שומע, שוטרת אחת, לא צריך איזה. ג', אני חושב שיש משהו פסול בזה שמשחקים על העניין של מקורות עיתונאים. אתה רוצה לעצור אותו, תעצור אותו, למה אתה צריך את תרגיל החקירה הזה?
כן, אבל אני לא הזדעזעתי בגלל שהדברים שהוא אמר הרבה יותר זעזעו אותי.
ועדיין, בוא.
כן, בסדר. בוא,
למה אתה צריך את התרגילים האלה? אבל יש לנו מרואיין שזה תחום התעסקותו. שלום לעורך דין אמיר בשה.
אהלן, אהלן, שלום רב.
נגיד היועץ המשפטי של ארגון העיתונאים, שאני גם חלק ממנו, אני חבר הוועד המנהל. ואמיר, אנחנו רצינו לדבר איתך קודם כל, עוד לפני שמגיעים לשאלות המעצר וכולי, האם האמירה... שמופיעה בציוץ של ישראל פריי, היא נחשבת, יכולה להיחשב הסתה, ומה הם בכלל גבולות הגזרה של הסתה בהקשרים כאלה? איך אפשר בכלל לקבוע? מתי זה כן הסתה? מתי זה לא הסתה?
אני חושב שצריך להתייחס לשאלה הזו, קודם כל, על ייחודיות מקצוע העיתונאי, העיתונות. אבל כבר אני אומר שהסתה, ניסיון לשכנע אדם או קבוצת בני אדם לבצע מעשה שלילי, בדרך כלל פשע, כלומר משהו חמור. אני חושב שכבר בין שלושתנו כאן נייצר אין סוף ויכוחים למהי הסתה, ואולי מה שהסתה בעיניי זה לא הסתה כלפי האחר. גם נשאלת השאלה פה מי הוא המוסת. אני לא יודע אם המוסת בעניינו של העיתונאי פריי, אני לא יודע את מי הוא עשית, אבל זה לא כל כך משנה. מה שמשנה פה ומה שהופך את הנושא לליקוי מאורות אצל משטרת ישראל ואצל הפרקליטות, ככל שהייתה מעורבת...
לא, גם אצל אזרחים, גם אצל אזרחים מן השורה. לא רק...
נכון.
כן, בואו נהיה הגונים. כן.
אבל על אחת כמה וכמה ביחס לעיתונאי. ואם יורשה לי, אני רוצה להסביר למה יש רעש מזה שזימנו עיתונאי לחקירה, ולמה, ונכון, גם אזרח מן השורה זה חמור, אבל למה זה עושה את זה עוד יותר חמור שמזמנים עיתונאי לחקירה.
אבל בוא נעצור רגע בעניין של הסתה. האם אתה מעריך שהדברים, אתה רוצה את מי הוא מוסיד? הוא מוסיד פעילים צעירים מהשטחים לפגוע בחיילי צהל. בעיניי זאת הסתה. זה העניין, כאילו, אתה...
לא, אז זה לא נכון, זה לא נכון, כי אתה יודע מה, אני אחזור, אתה אומר גם אזרחים מן השורה, גם עיתונאים, אז אני אחזור לעניינו של פוליטיקאי, ואולי לא תופתעו אם אני אגיד, מאיר כהנה, כן, שעמד, שהיה חבר כנסת בסיעת היחיד של כך. אז מאיר כהנה ב-1985 עתר לבית המשפט העליון, לבגץ, כנגד רשות השידור, שלא נתנה לו במה להשמיע את דעותיו. אגב, בהרכב שישב שם גם ברק, ישבה גם דודתו של נתניהו, שופטת שושנה נתניהו, שנפטרה לו מזמן. כן, עכשיו, באותו פסק דין בין 65 עמודים משנות ה-80, בא בית המשפט העליון ואומר, שחובתה של רשות שידור, בחברה דמוקרטית, אז ערוץ אחד, זה לא רק לשדר חדשות באופן מלא ואובייקטיבי, אלא גם לתת ביטוי לדעות ולהשקפות של כל זרמי הציבור. כלומר, זו נקודת המוצא. עכשיו, נקודת המוצא ביחס לחופש הביטוי היא לא רק לבטא דברים מקובלים, גנריים.
אלא גם דברים חריגים, חריגים ומקוממים.
יותר מזה, גם לבטא דעות מסוכנות, מרגיזות, וזה, ואני מצטט, ואפילו סוטות אשר הציבור סולד מהן ושונא אותן.
כך אומר בית המשפט העליון. אז מה המשטרה?
כך אומר בית המשפט העליון, לרבות ביטויים גזעניים.
אז מה כן הסתה? תן לי דוגמה להסתה.
עכשיו, לא, אז בדיוק, אז גם על זה עונה בית המשפט העליון, בצורה מאוד מאוד מפורשת. עכשיו שוב אני נותן הערת הזרה, באופן כללי לעיתונאים יש עוד יותר
מרווח פעולה,
צרים הדרכים מלעצור אותם.
אתה חושב שמה שהוא אמר זה דברי הסתה? בוא תגיד, כן או לא.
רגע, אני אחז באילנות גבוהים, אני אחז בבית המשפט העליון. בית המשפט העליון אומר, נכון, החופש הביטוי הוא לא מוחלט, הוא חופש יחסי, שכן צריך לקחת בחשבון גם עקרונות יסוד אחרים, כמו כבוד האדם, זכות הקניין, ולענייננו לצורך העניין שלום הציבור.
לא הבנתי. מה אתה אומר בסוף?
מה שאני אומר בסוף, שצריך לעשות בחינה.
והמסקנה
שלך... לא כל פגיעה קרובה, לוודאי בשלום הציבור, מצדיקה הגבלת חופש ביטוי.
הדברים שישראל פריי אמר, הם הסתה או לא?
לחלוטין לא. לחלוטין לא. וזה חמור מאוד שהמשטרה הופכת לגורם שבודק מה זה הסתה ומה זה לא.
זה בדיוק השאלה הבאה, משום שבעצם המשטרה פה זימנה אותו לחקירה. קודם כל, האם אתה חושב, אתה גם מגן על עיתונאים במסגרת יושב ראש, תפקידך כיועץ משפטי של ארגון העיתונאים, האם אתה חושב שיש לי עיתונאי, אם הוא מרגיש שהחקירה לא לגיטימית, פוליטית, רודפנית, האם יש לו זכות לא להגיע?
עוד לפני זה, בכלל, הזכרת את זה קודם, אמיר, סליחה, האם המעמד של עיתונאי שונה ממעמד של אזרח רגיל, אתה נגעת בזה?
כן, הוא אמר שקצת כן.
בוודאי, 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 בוודאי. אז אני רוצה רק לומר משפט אחד על עיקרון הפרדת הרשויות, שאנחנו יודעים שיש לנו שלוש רשויות, הרשות המבצעת, הכוללת את הממשלה, הרשות המחוקקת, הכנסת, הרשות השופטת, ויש לנו גם את הרשות הרביעית שכוללת את מבקר המדינה ואת העיתונות, כן, כלב השמירה של הדמוקרטיה, זה לפי הפסיקה. עכשיו, למה צריך להתרגש ממשלח היד של העיתונאות? אתם יודעים מה, אני אזכיר את זאב ז'בוטינסקי. זאב ז'בוטינסקי היה המון דברים, הוא היה גם עיתונאי, מבחינתו אגב בראש ובראשונה היה עיתונאי, והוא אומר, זאב ז'בוטינסקי, ואני מצטט, דבר גדול הוא העיתון, אין בעולם מלאכה נשגבת ממלאכתו של עיתונאי. ולענייננו, מה הוא אומר, ז'בוטינסקי? הוא אומר שמלאכת הפובליציסטיקה של העיתונאי, כן? היא ירושת נביאי ישראל.
זאת אומרת, יש לעיתונאי איזשהו מעמד מיוחד וצריך להיזהר כפליים? אבל אז השאלה היא,
גם בהשקפת, גם בהבעת עמדתו, ואני רוצה לומר עוד משהו. ז'בוטינסקי אמר שאחת הסגולות של העיתונאי הוא שהוא לא מפחד.
אוקיי, אז רגע, אבל לא, אז אני רוצה רגע להגיע, זה חשוב, אבל אני רוצה רגע להבין. הזמינו אותו לחקירה, בוא נניח, גם לשיטתך, החקירה הזאת לא תקינה, לא הולמת, לא ראויה. האם הוא יכול להגיע ואז להגיד, סליחה, אני רק רוצה לבטא את, ה, את, ה, את, ה, את העובדה שאני מסתייג מהחקירה הזאת, או שמותר לו להגיד, החקירה הזאת לא ראויה, אני לא מגיע. ואתה תגן עליו.
רגע, עכשיו אני רוצה לדבר בירוקרטיה. כלומר, הזכרתי את ז'בוטינסקי, ומה שז'בוטינסקי אמר לפני 100 שנה וקצת פחות, גם בית המשפט העליון בישראל אמר לא מעט פעמים ביחס לחשיבות העיתונאי, שזה מקצוע ייחודי, שהוא עומד בבסיס חופש הביטוי, והן במתן במה למגוון דעות רחב בציבור. למה אני אומר את כל הדברים האלה ואת פסיקות בית המשפט העליון? כי זה בדיוק מה שמופיע בנוהל משטרת ישראל באשר לזימון עיתונאי. הם מצטטים אפילו פסקי דין.
אז הם התעלמו מהנוהל של עצמם.
כן, כן, כן. עכשיו, בגלל הפגיעה בעקרון חופש הביטוי, חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת.
סליחה, אבל אם רוצים להזמין אותו לחקירה, לא לפנות אליו? מה לעשות?
לא, אז בנוהל כתוב, בגלל כל העקרונות האלה, המילים היפות במרכאות או לא במרכאות, נדרשת משטרת ישראל לנהוג באיפוק רב והפעלת סמכויותיה.
היא התאפקה, והיא חושבת שזאת הסתה. לקרוא לו לחקירה או לא? מה היא עושה?
אני חושב שבנסיבות העניין היא לא הייתה צריכה מלכתחילה לקרוא לו לחקירה. זו התקלה הראשונה שלה.
אוקיי, זה מתחיל מהצד.
בנסיבות עכשיו... האלה של הבעת עמדה, בשים לב שהוא עיתונאי, והפרקליטות מכירה גם את הפסיקה הסתה, בעניין הזה.
אבל אם לא, היא אבל חושבת אומר, שיש פה ריסון. עבירה של הסתה, בניגוד למה שאתה חושב, היא חושבת שיש פה עבירה לזמן אותו או לא? מותר לה לזמן אותו, נכון?
לא, אני אגיד לכם למה אני חושב שלא בנסיבות העניין, כי זה לא איזה עניין בולט וברור, בטווח המיידי של פגיעה בציבור שממנה, מההסתה הזו של הבעה דעה של עיתונאי עולה לכדי ההסתה. אוקיי, והיא רק... לא הפעילה את השיקול הדעת הנכון שהייתה אמורה להפעיל בנושא הזה.
איזה כיף שיש חופש ביטוי גם פה. אנחנו, מה זה חלוק עליך?
כן, אבל אני חלוק עליך, שלומסקי, אבל אני רוצה...
שתיים אחד, אבל אני חזק.
אתה, כן, נכון. אתה חזק ואתה גם יותר...
יותר בוגר.
יותר בוגר. שאלה, רגע, ותומר נמצא עם שלונסקי, תומר המפיק שלנו, אז אנחנו שניים. אני רוצה לשאול אותך, אבל משהו שאולי אין בו מחלוקת, וזה התרגיל חקירה הזה בסוף. איך אנחנו דואגים שלא יקרה בעתיד שמשתמשים בעיתונאי ובמקורותיו כדי לקרוא לו למעצר?
אני אסביר לך איך שהמשטרה תהיה עסוקה בגילוי פשעים אמיתיים במגזר הערבי למשל. תהיה עסוקה, לא יהיה לה זמן לשלוח.
אז היא לא יהיה לה זמן לתרגילי חקירה נגד פרייק. מה אתה אומר, אמיר?
אני, תראה, מעבר לקשר הרוחבי בעצם הזימון שלו, אבל נשים את זה בצד, אז גם השימוש בכאילו מקור עיתונאי, לפתות את העיתונאי לבוא, זה מאוד מאוד חמור, אפילו זה היה נראה לי סוג של נקמנות מצד המשטרה כלפיו, אבל זה התחזות, זה לא מקובל, והם היו יכולים לבוא לביתו או להתקשר אליו, אני לא יודע, כאילו, אבל המשטרה לא נהגה פה באיפוק, לא בזימון לחקירה, וההתחזות של המעיד גם על מלכתחילה, על התנהלותה.
טוב, אמיר, לא פתרנו את כל הסוגיות, אבל קיבלנו הרבה תשובות, כי קיבלנו ציטוטים ממשפט המשפט העליון ומז'בוטינסקי, שזה גם חשוב לפעמים להסתכל קצת אל הגדולים.
אוקיי, תודה רבה.
אני מניח שעוד יצא לנו לדבר בהמשך, תודה.
תודה, תודה לכם, ואולי כנראה יהיו עוד פרשות כאלה, כי זה בקלות יכול להפוך למדרון חלקלק.
אני בטוח שעוד תגיע לכאן.
אנחנו בדרך. אוקיי, שמע, זה רעיון שהוא איש מקסים והכל, הוא הצבן אותי.
טוב מאוד.
כי אני חושב שמה שעשה ישראל פריי, זה אשכרה הסתה, והדבר השני, מותר למשטרה, גם אם היא טועה, לקרוא לו. אם היא חושבת שזה...
אני נוטה אגב להסכים איתך...
אגב, אני חושב שידיה של המשטרה בעניין, בהחלטה, נקיות לגמרי.
אני נוטה לפקפק, אבל בוא נגיד שגם אם לא, שיגיע לשם וימחה על עצם החקירה. בוא נעבור הלאה. יש לנו פינונת חדשה שנקראת הצופר, או הצופה, תלוי בזהות, הפעם זה הצופה, ספיר עטיה, התחקירנית שלנו, המתמחה שלנו, הושבנו אותה לצפות בתוכניות שאתה ואני אין לנו לא זמן, או חשק, או רצון, או כוח לצפות בהם, ולמצוא כל מיני דברים, ממש בזריזות, כמה דברים שילטה עליהם. למשל, בגלובס השבוע פרסמו, ואולי בעוד מקומות, פרסמו כותרות די מפוצצות על כך שבנק הפועלים יספוג את הריבית עבור הלקוחות, וואו. אבל כשצוללים לפרטים, ובמקרה הזה קרן מרציאנו צללה, מתברר שמדובר על בערך 10,000 לקוחות שיהנו מזה, כי יש המון... אז,
המון סייגים.
המון סייגים. אז אתה יודע, גם כשמפרסמים מבצע, אתה מכיר למטה את האותיות הקטנות, כן? לא בהתאם לכללים ולתקנון. בתוכנית 3, נדמה לי שזה עם אופר חדד ב-12, דיברו במשך איזה רבע שעה על המסכנות של אמסלם, שלא קיבל שום תיק נבך, ושכחו להזכיר שהציעו לו תיקים, הוא לא קיבל בדיוק את התיק שהוא רצה, אבל יש תיקים ש... זאת אומרת...
וחוץ מזה, אמסלם, אף פעם, בשום סיטואציה, לא מסכים. הוא בסדר, לא כאילו... מסכים.
אבל אני אוהב את הדמות שלו בארץ נהדרת, אני חולה עליה. טוב, אוקיי, באותה תוכנית יושב רני רב, שהוא איש יחסי ציבור, לגיטימי לגמרי, אבל הוא מפרשן את דעתו כמעט בכל דבר, כלכלה, פוליטיקה, צבא, התערבות בגץ, ואתה שואל את עצמך, אין כבר עיתונאים? זאת אומרת, שיחסי הציבור הפכו להיות הפרשנים שלנו לכל דבר ועניין, גם בתוכנית הבוקר של קשת, ברק סרי, שהוא איש יחסי ציבור, ואולי אפילו מועמד
לרשות עיר,
נדמה לי שגם איש של דרי. עכשיו, זה בסדר שהם ידברו על קמפיינים, על יחסי ציבור, זה בסדר. למה הם צריכים להיות פרשנים פוליטיים? מה, אין יותר?
כן, אדם פרי ורונן צור בחמש אחרי הצהריים, שאגב הוא מצוין.
הוא מצוין, אבל...
אבל יש פה בעיה, חברים, חציתם את הקו, אתם מביאים יחצנים, אתה מביא יועץ תקשורת, זה דבר ספציפי, מיוחד, אני מבין. אבל באופן קבוע שיושב בכלל... אנשים שיודעים את הכל על הכל, לא מוצאים חן בעיניי, זה לא הגיוני.
חשודים בעיניך.
הם מלאים באינטרסים.
כן.
הם מלאים באינטרסים.
ואנחנו אף פעם לא נדע עד הסוף.
הם מלאים באינטרסים, כמו שאני לצערי הרב, וחלק מהעניין מלא בחימו. ככה הם מלאים באינטרסים. אוקיי.
טוב, מתחת לרדאר, אחת הפינות האהובות, כן.
אנשים לא שמו לב, אצל אלון בן דוד באחד מימי שישי, רעיון של סמוטריץ', לא רעיון, מאמר של סמוטריץ' לוול סטריט ג'ורנל, שהוא אומר שם שהם לא מתכוונים לשנות את המעמד הפוליטי-אזרחי של השטחים. מילים אחרות, לא מתכוונים לספח את השטחים, אף אחד לא שם לב, אף אחד לא התעורר מזה, ואני אפילו שאלתי את אלון, בוא נעשה כותרת, סמוטריץ' מודיע מעניין. שהוא לא מתכוונים לספח את השטחים.
למה אף אחד לא מדבר על זה? זה חתכת...
לא, אני לא יודע אם קוראים את זה וזה...
זה נפל מתחת לרדאר.
ודבר אחר שאותי די מעצבן, כל יום בבוקר אתה קורא כמה דני עבדיה קלה.
עבדיה, לא?
עבדיה, כן.
עבדיה.
אגב, חמוד מאוד. כמה הוא קלה, כמה הוא חסם, כמה הוא פספס, כמה ריבאונדים... הם מודיעים עליו כאילו כמו שאני מודד לחץ דם כל בוקר.
אבל אני חייב להגיד לך שפה...
רגע, אבל זה באמת לא... זה כל כך פרובינציאלי שזה... ו...
אבל אני חייב להגיד לך בהקשר הזה... שיש לי איזה הבנה חמלתית כמעט לעניין הזה, שסוף סוף יש דמות צעירה, שהיא באמת נותנת דוגמה גם בהתנהגות שלה, גם באופן הדיבור שלה, גם באופן ההתנהלות שלו.
מסכים.
יש משהו שאני רואה אותו למסך, אני אומר, הישראלי היפה.
אתה מתחבר אליו, זה
כן.
נכון.
כן, ואני זאת, חושב שמכאן כאן, זה נובע.
כן, אבל כמה חסימות היה במשחק עם לווקי, באמא שלכם, כאילו, אתה יודע. אבל אוקיי. מה שאמרת על האופי שלו, זה מאוד נכון. מאוד נכון, כיף לאהוב אותו.
כן, לגמרי.
אבל יש גבול לאהבה, אם אתה עוד לא יודע, אתה צעיר, אז אני אגיד לך.
גבולות לאהבה.
אוקיי, הלאה.
צלש או צלג? יש לך איזה צלש מעניין בהקשר לבן גביר ועלייה להר הבית. נכון? שרוב העיתונים...
לא, אתה רוצה להתחיל בצלש או בצלש?
בצלש. בצלש, בוא נתחיל בטוב.
כרמל דנגור, הכתבת שטחים של התאגיד, תותחית. היא עקבה אחרי... אחרי מה שקורה, היא לא נפלה בפח, אפילו לא של מחלקת החדשות של התאגיד, שבשבע הודיעה שנדחתה עלייה על הר הבית, שבאותו זמן היא הייתה ודיווחה אחרי זה, חברים, הוא בהר הבית עכשיו. היא הודיעה מראש על הכוונה שלו, היא הייתה במקום והיא ידעה, וזה לא רק זה, הכיסוי של, של השטחים בצד היהודי, הוא מצוין, אני עוד זוכר אותה מגלי צהל, כבר אז היא הייתה כוכבת, בצנאה, לא דוחפת.
ואמרה, חברים, אנחנו כבר על ההר, ועיתונים מאותו בוקר אפשר לעטוף איתם דגים, כתוב שהוא לא יעלה להר הבית.
עזוב עיתונים, מהדורות החדשות באותו בוקר. וגם קרן נויבך, שורת רעיונות עם אורית סטרוק, שמחה רוטמן, והשבוע עם יושב ראש בתי הדין הרבניים, דהן, רעיונות נוקבים, עושה תחקיר כמו שצריך, מכינה את עצמה.
לא מבטרת.
זה לא איזה כתבת שדרנית שמעבירים לחומר ושואלת ארבע שאלות, שהיא קרה באותו בוקר בידיעות אחרונות.
חייב להגיד לך.
אחלה תחקיר, אחלה רעיונות, וכמה פיצוצים, כמה חדשות יצאו משם.
ואני חייב להגיד לך שהסיפור של אורית סטרוק, הכותרת שהוציאה מנקרן נויבך, היא בעיניי פריט המידע החשוב ביותר שיצא על גורם בממשלה הזאת מאז הבחירות. הסיפור הזה של הרופאים, זה סיפור שאנחנו עוד נשמע, התעוזה להגיד שלרופא מותר לבחור במי ובמה הוא מטפל, זה נוגד לא רק את הליברליזם והפלורליזם, נוגד את כל העיקרון ההומני הבסיסי ביותר.
אני בטוח שחלק גדול מצביעי עוצמה יהודית, גם מהם נחרדו מעניין.
אני משוכנע.
אבל בוא נלך לצלק סוף סוף. כמה צמחים אפשר לתת?
בדיוק. אז תשמע, חדשות 13 ואבך, אבך זה אבישי בן חיים, תשמע, זה כבר תופעה. הוא הזמינו אותו, פרשננו רוצה לדבר על חוק החדאפים.
לתוך כל התחושה של המצור והאמירות המאוד קשות נגד הציבור החרדי, והרדיפה נגד הציבור החרדי, התווסף הדבר הזה ונתפס כאילו, אתה אומר, גם את השתייה המתוקה שיש לנו פעם בשבוע, בשבת עם הילדים, גם את זה אתם לוקחים לנו, ולכן זה נתפס בתור משהו שחייבים להעיף אותו מהחיים. ולכן בחגיגות של ש"ס, המנחה כשהוא קיבל את דרי אמר, הבטיח כאילו בקול גדול ואמר לו, בשבת נחגוג בקידוש, עם שתייה מתוקה בכלים חד פעמיים. אני לא אהבתי את זה, כי זה היה בזה משהו חזק, אבל עכשיו...
יש לאהוב, אבישי, רעה.
אתה מבין, אפילו המנחה אומרת לו... אז אתה רשאי להגיד, בתור פרשן, אתה חושב שאפשר היה לעשות זה אחרת וכו'. איזה מין פרשנות זאת שאתה אוהב, שדרי אמר, אני אחגוג ואני אעשה דווקא, ואני חייב...
ואז הוא מציע בסוף, אבל תבטלו את החוק הזה.
אבל תבטלו... אני חייב להגיד, אבישי בן חיים, שאני חושב שהקול שלו לגיטימי, אני גם חושב שהוא היה פרשן לא רע בזמנו לענייני חרדים, הוא הפך להיות מטריל הלאומי, כל דבר, יש דיון על מורים, הוא אומר, דיברתי עם מורות מישראל הראשונה, והם אמרו לי ככה וככה, מה זה מורות מישראל הראשונה? זה מטריף אותי, כי הן אשכנזיות, אז הן לא מקבלות 9,000 שקל, הן לא מסכנות, זה
חלק,
סוג של...
אני אומר בזהירות, חלק מהדברים שלו, זה על גבול ההסתה, ולעורר מדנים במקום
גזענות.
לחבר. פשוט, כל דבר זה ישראל הראשונה וישראל השנייה. כן. אגב, השבוע מינו, מינו את אסנת מרק, שהיא מדענית ידועה אם אתה לא יודע.
כן, מדענית חלל.
להיות, מדענית חלל, מינו אותה להיות מנכ"לית משרד המדע, ואז, והייתה, יש ביקורת גדולה על זה, ואז, הוא, כי הוא אומר, בין היתר בלעד שהיא מזרחית,
כן, הוא אמר שההתקפות האלה, זה קלאסיה, הגמוניה, תוקפים את המזרחית.
כן, רק מה, שמי שעזבה את...
המנכ"לית היוצאת.
המנכ"לית היוצאת, פשוט גם, מסכנה, גם היא מזרחית. ובואו אני אגיד לך מי היא, כאילו קצת בשורה שתיים.
מי המנכ"לית היוצאת?
הילה חדד חמלניק, בוגרת מסלול צוערים לשירות המדינה. מחזיקה בארבעה תארים בהם, מהנדסת חלל והאווירונאוטיקה בהצטיינות מהטכניון, תואר שני בלימודי דיפלומטיה מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני נוסף במדיניות ציבורית וממשל מאוניברסיטה העברית בירושלים.
ומאיפה היא במקור? מתוניס, גרה וגדלה בקריאת עקרון.
אבישי בן חיים, אתה לא מתבייש, כאילו, באמת, איזה מין דיבורים, זה ללכת על הסתה. באמת, אבל אסור לנו להתעלם.
אני חושב שחדשות 13 צריכים...
אסור לנו להתעלם מהידע המדעי של...
אסנת מר.
אנחנו באמת...
אני בטוח של המכון ויצמן מברכים הבוקר. רצינו לסיים עם מישהו גדול שהלך לעולמו השבוע, השבוע שעבר.
רגע, לא, שכחנו את הצלג, צלג לגיא פלג.
רצית, נכון.
השבוע בערוץ 12, סיפור על שופטת טובה פרי, שהעתיקה פסק דין 5 שנים קודם, ועכשיו... השופט המשמעת של השופטים, שוהם, אורי שוהם, החליט להעמיד אותה לדין משמעתי. גיא פלג שכח לציין שהסיפור הזה היה
במקום
הכי חם בגיהנום, על ידי רויטל חובב ביולי. היא פוצצה את הסיפור. אז אם אתם כל כך גדולים, תיתנו קרדיט גם למי שעושה עבודה שקטה, ולא כל כך קוראים עליו, ולא כל כך יודעים עליו.
תנו קרדיט גם לקטנים מכם, לא ייקח מכם כלום.
הסיפור הוא לא שלך. הסיפור על ההחלטה הוא שלך, אבל הסיפור על התקעת פסק דין ששופזת...
אגב, אני מקווה, אולי גיא לא ידע, כי בדרך כלל דווקא גיא הוא בחור עגון.
נכון, אתה יודע מה, יכול להיות, אבל זה לא בסדר.
אבל זה לא בסדר,
אז יש תחקירנים והכל, כן.
פלא הלך לעולמו, אבל לך יש מה להתלונן.
לא, כל הזמן אומרים, הוא היה הכי טוב או לא הכי טוב? הוא יותר טוב ממסי, הוא פחות טוב מפושקש. אני אבין לך שמות שאתה בכלל לא יודע. הוא יותר טוב מדיסטפנו, או זה רונלדו. אי אפשר להשוות. זה תפקידים אחרים.
אין מדד, אין מדד מדעי.
זה זמנים אחרים. אסנת
מרק, לא תצליח לעשות מדד מדעי של איזה כדורגלן יותר טוב?
לא, לא. אתה שואל אותי, השחקן הכי טוב בעיניי, זה גדעון טיש מהפועל תל אביב. כל אחד יש לו את זה. זה לא רציני, זה לא מקצועי, זה מעליב, זה רק מושך זמן כל הזמן, כמו שאנחנו עושים עכשיו בנה הזה. לא,
אז אני רק רוצה להגיד לך...
פלי היה שחקן ענק, הוא היה ראשון בכוכבים, הוא היה ראשון, והוא שיחק בתקופה שלא היו כרטיסים צהובים. היו הורגים אותו אחרי 2 משחקים באליפות עולם, היו מוצאים אותו מהמשחק, כי הוא היה פצוע. אין מה לדבר, הקצב היה אז יותר איטי, היום הוא הרבה יותר מהיר. בקיצור, אין מה להשוות, אלא אם אין לכם מה לעשות.
אז אני רק אגיד לך ככה לסיום, שאצלנו בבית זה הפוך מהמקובל. אצלנו, מי שרואה את כדורגל זאת אשתי, אותי זה לא מעניין, ואשתי, בגלל שהיא באה מברזיל, אז א', היא מאוד אוהבת את פלא, אבל יותר מכל במשפחה שלה שונאים את ארגנטינאים, כי הם ברזילאים. וכשהיה את המשחק ארגנטי, רק הגמר, הגיעו המשפחה לקלל את הארגנטינאים בפורטוגזית מול הטלוויזיה.
אז בוא אני אספר לך משהו על עניין של שנאה. הביאו יום אחד בחורה, פלמחניקית, אומר, ב-92 לאולפן, ושאלו אותה, מה מחזיק אותך? אז היא אמרה להם, השנאה, השנאה מחזיקה אותי. אבל אנחנו לא מלאי...
אנחנו מלאי אהבה.
שנאה זה לא תוכנית עבודה, תזכור. אנחנו מלאי אהבה, ונגמור מבוסנובה.
אז נדמה לי שסיימנו בדיוק עם, עם הטון הנכון, ורק נגיד תודה לכל מי שמשתתף בתוכנית, למפיק שלנו תומר שלזינגר, לתחקירנית ספיר עטייה, ותודה רבה לך, שלונסקי, היה לי כיף,
גם
כרגיל.
גם לי, אני, כיף להתעצבן.
כיף להתעצבן, להתראות.